מעשה מעבירת בת מלך, סיפור קדוש בכל מיני קדושות, ו... יש פה מסתובב. ו... הנושא הוא של הסיפור הזה, זה המפגש עם, עם הנשמה. הדבר הזה שנקרא נשמה, שאי אפשר להוכיח את קיומו, ובכל אופן, כלומר, לא באופן שכלי, לא באופן לוגי, ובכל אופן הוא קיים יותר, יותר מכל דבר, אנחנו מרגישים אותו, חווים אותו. אפשר להסתיר, אפשר להעלים, אפשר להירדם, אפשר ללכת לישון, אפשר לאכול כל מיני דברים, אפשר לשגות בתאוות, אבל אי אפשר בסופו של דבר להתעלם. ואנחנו עם השני למלכות שלנו, שמפספס פעם אחרי פעם, ובואו נקרא מתחילת העמוד השני, אחר כך הקיץ ושאל את המשרת, איכן אני בעולם? כל הקצק הזאת, כל יקיצה, זה אלפי שנים בהיסטוריה. אתם מכירים את פרשת בראשית, יש לה בסוף. ויחי פלוני, חי אלף שנים, ויולד בנים ובנות, זהו. אין מה לספר. אלף שנים הוא חי, הוליד בנים ובנות, אין מה לספר. טוב, מן הסתם העולם מתקדם בשנים האלו. ממחרשה לזה, לזה, היה כל מיני פיתוחים טכנולוגיים, אבל אין מה לספר ברמת החיבור. לפעמים יכולות לעבור מאות שנים ואלפי שנים שהעולם הוא בחושך, עד שקם איזה מישהו ושואל, איכן אני בעולם? לדוגמה, למי עכשיו אנחנו קוראים? אברהם אבינו, שמפרשים בחסידות, שאברהם אבינו בגיל 3 שאל, איכן אני בעולם? גיל 3 זה גיל שילדים שואלים, נכון? בדרך כלל שואלים, למה, מה, כמה? אברהם אבינו שאל, מה קורה כאן? מי בעל הבירה? והוא הולך ושואל, עד גיל, איזה גיל? לא, 48, לפי מה שהמדרש אומר, בן 48. הכיר אברהם את בוראו, בממחת שנים היה, ובגיל 48 הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, אני. יוצא שאברהם אבינו, כמה שנים הוא מחפש? 45. 45 בגימטריה?
אדם.
ובגימטריה? תזכור את זה, מה שאמרת. בגימטריה מה? ובגימטריה אדם. כלומר, מה? זה המהות, השאלה. אז, אבל עד אברהם אבינו, עברו 10 דורות מנוח ועד אברהם. 10 דורות מנוח ועד אברהם זה כמעט 1,000 שנים. שעוברים מנוח עד אברהם, שבה העולם הוא סטטי. איכן אני בעולם? זאת שאלה שכל אחד איתנו צריך לשאול. זאת שאלת אייקה, המפורסמת, אדמו"ר הזקן. תכף זה יד כיסלב, שהוא יצא מהכלא. אבל עכשיו הוא כבר בכלא. כי הוא היה 53 ימים בכלא, אדמו"ר הזקן. כי מניין נ"ג פרקי התניא. אז הוא היה בכלא. יש הרבה סיפורים על השהות של אדמו"ר הזקן בכלא, מה היה שם, שם עניינים גדולים מאוד. ואחד הסיפורים שהשר בית הסוהר שם היה יהודי מומר. והוא שמע שהגיע איש אלוקים קדוש לכלא, אז הוא בא לדבר איתו. אמר לו, יש לי שאלה לשאול אותך. אתם אומרים שהאלוהים שלכם יודע הכל. אז איך זה שהוא שואל את האדם הראשון בספר בראשית אייקה? מה, הוא לא יודע איפה הוא? ואז אדמו"ר הזקן נתן בו את זוג עיניו החודרות ואמר לו, שאלת אייקה היא לא שאלה גיאוגרפית. איפה אתה נמצא? אלא שאלה מהותית, רוחנית. הנה עברו עליך כמה וכמה שנים, ואז הוא נקב במספר השנים של אותו שר. ומה עשית עם החיים שלך? איפה אתה בעולם? אייקה. זה כל כך זעזע את אותו שר שהוא חזר ליהדותו. אז איכן אני בעולם? זאת שאלה שאנחנו צריכים לשאול אותה כל יום. כל יום צריך לשאול את השאלה הזאת. ולא להתעורר פעם בכמה דורות או פעם בחיים ולזכור לשאול את השאלה. זה מה שקורה כאן, כי יש מחירים לכל דבר. וסיפר לה מעשה שחלות רבות באו לשם, הייתה כאן מרכבה, הייתה בוכה עליו, הייתה צועקת שרחמונית עליו ועליה. בתוך כך הציץ וראה שהפצ'ילה מונחת אצלו ושאל מעין זה, והשאילו שהיא כתבה עליו באדמעות. ולקחה והרים אותה כנגד השמש והתחיל לראות האותיות. וקרה מה שכתוב שם, כל כבלתה וצעקתה כנל, ושכעת איננה שם במבצר הנל, כי אם שבקש שער של זהב ומבצר של מרגליות, שם תמצא הנה. אז בפעם הקודמת הרחנו לומר שבעצם אם אצל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, המפגש עם הנשמה היה מפגש טבעי. אברהם אבינו, מהכליות שלו הוא מכיר את ריבונו של עולם. הוא מגיע לבד למסקנה כל כך הגיוני שצריך להניח תפילין. זה ברור. הוא מגיע מבפנים, מהתהליכים הפנים, תהליכי העומק הפנימיים שלו, מיסוד העצמיות של אברהם אבינו. הוא מגיע לכל המצוות כולם. אנחנו הולכים ומתרחקים, מאבדים את הטבעיות, ואנחנו צריכים שיגידו לנו מי אנחנו. יספרו לנו מי אנחנו. איפה? בתורה. כשאנחנו לומדים תורה, זה בעצם המטפחת הכתובה בדמעות. אני רק חוזר טיפה על דברים שראינו בשבוע שעבר. המטפחת זה כיסוי, אבל כיסוי ראש. כיסוי מאוד מאוד עדין. זה לבוש של המלך. או של המלכה. לבושי הנשמה העדינים, יש כל מיני סוגי לבושים, יש נעליים, אני רואה מגוון נעליים, יש פה עוד אנשים הולכים סנדלים, לא יודעים שהגיע החורף, וכל זה, כל מיני דברים, זה, יש לבושים עבים, מעילים, ויש לבוש עדין, 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 המטפחת, זה גם מבחינת המרקם, זה מאוד מאוד עדין, וזה גם מכסה על הראש, כלומר, זה הדבר הכי קרוב אל המלך או אל המלכה שיכול להיות. זה גם כתוב בדמעות, כלומר, כתב פנימי. אז המטפחת הזאת היא בעצם מרמזת לתורה. ואנחנו קוראים את התורה, לומדים את התורה, אנחנו לא לומדים איזה משהו שהוא זר לנו, איזה משהו שהוא חיצוני לנו, אלא בעצם בעומק אנחנו לומדים ממש את עצמנו. אנחנו כתובים בתורה, הנשמה שלנו כתובה בתורה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני כתבתי את עצמי בתורה, אנוכי ראשי תיבות, אנה נפשי כתביתי אהבית. אני את עצמי כתבתי ונתתי. זה כמו שאדם הוא כותב מכתב לסיפור נורא יפה שסיפר לי איזה יהודי אחד, סיפור מדליק. היה איזה חסיד, היה איזה חסיד גור אחד, שאולם הוא היה חסיד גור, אבל הוא היה מקושר לרבי מלובביץ'. והוא היה שולח לרבי כל מיני מכתבים, זה היה מכון מאיר, אנשים פה עובדים תהליכים, זה בנחת. יש גם מופתים בדברים האלו. פעם, סיפור בתוך סיפור, פעם למדנו גמרא בכיתה למטה, פתאום עבר מישהו במסדרון, וצעק, השם, שלח לי כבר את הזיווג שלי! צעק, עכשיו, כל הכיתה שמענו, כולנו צעקנו, אמן! באותו יום הוא נפגש עם איש שהתחתן איתה. סיפור... כל פנים, העניין הוא כזה, אל תצעקו את זה עכשיו, בסדר? אז, העניין הוא כזה, אז מה ספרתי? אז הוא היה מדווח לרבי כל מיני דברים שקורים בארץ. ופעם אחת הוא היה ברשבי, בל"ג בעומר, והוא שם כתב מכתב לרבי, שברשבי מגיעים כל כך הרבה יהודים, וריקודים, ושמחה עצומה. בשלב מסוים הוא לא התאפק, ורץ לאחת המדורות, שמדליקים שם כאלה מדורות של שמן וכל זה, הכניס את היד שם לאיזה חתיכת שמן עם פיח, הלך אל המכתב, לכלך אותו. ואמר לו, וזה מהמדורה. של רשבי ושלח לרבי. ואחרי כמה חודשים הוא קיבל מהמזכיר של הרבי שהמכתב הזה היה מונח על השולחנו של הרבי הרבה מאוד זמן. הוא לא הוריד אותו מהשולחן. והחביבות, הוא לא רק כתב את המילים, הוא כתב את עצמו, אז הוא הלך וגם טיפה לכלך את זה עם הפיח של רבי שמעון בר יוחאי. אז התורה שהיא כתובה היא לא איזה משהו חיצוני לנו. אנחנו מתייחסים אל התורה יחס אישי לחלוטין, כן? אנחנו מדברים איתה, פונים אליה כמעט בלשון יחיד, מנשקים אותה, מסתכלים, מתבוננים וכו' וכו'. אז זה בעצם מה שקורה כאן. כעת היא, זה יותר קל ויותר קשה. זה יותר קשה כי בעבר אצל אבות האומה הם הגיעו לזה לבד. כלומר, הנחת היסוד היא, המדרש אומר, לשעבר תורה נתתי לכם, לעתיד חיים אני נותן לכם. העובדה שאנחנו צריכים לקרוא בתורה מה אנחנו, זה קצת מעיד על איזשהו ניתוק מהחיים. הכי פשוט היה שזה פשוט יזרום לנו, באופן הכי טבעי. באופן הכי טבעי, אנחנו נבין לבד שיש שבת ויש יום טוב. כאילו, עכשיו חלק מהמצוות אנחנו מבינים את זה לבד, נכון? חלק מהמצוות אנחנו, מעצמנו היינו מגיעים לזה, אבל חלק מהמצוות לא. מצד שני, סוף סוף זה מסודר. כלומר, זה לא רק בנוי על האינטואיציה שלנו, יש נועל מסודר, יש תורה, אפשר ללמוד, זה מפה מסודרת. אבל בעצם יש איזה מין עזרה, מגיע איזה תורה לעולם שיכולה לעזור לנו לפגוש את הנשמה, הוא עדיין לא קיבל אותה, הוא עדיין לא... זה תורה שנמצאת בעולם, אבל עדיין אין חיבור, וכאן הוא יוצא לחיפוש נוסף. מאוד מאוד מעניין. וישאיר את המשרת והניחו והלך לבדו לבקשה. והלך כמה שנים לבקשה, וישב עצמו שוודאי ביישוב, לא נמצא הר של זהב ומצר של מרגליות, כי הוא בקיא במפת העולם, על כן הלך אל המדבריות, והלך לבקשה במדבריות כמה וכמה שנים. את הבת מלך. אבל הוא הולך לבד. המשרת, אפשר לקרוא למשרת זכות אבות, תמה. המשרת זה העזרה שאנחנו מקבלים, אבל העזרה הזאת יכולה לעזור את שלב מסוים, אנחנו מפספסים פעם אחרי פעם, בסוף זה לא יעזור, בסוף המשרת הזה לא יכול לעזור, כלומר המשרת הזה עוזר, אבל בתנאי שהשני למלכות לוקח על עצמו אחריות, אבל אם הוא מפספס פעם אחרי פעם, בסוף הכל חוזר אליו. הוא הולך אל המדבריות לחפש. ומכאן מתחיל חיפוש. בעצם הכותרת של הסיפור מכאן ואילך זה החיפוש. האדם מחפש משמעות. בסדר? האדם מחפש משמעות. דרך מה מגלים את הנשמה? והאם היא בכלל קיימת? אחר כך, מטבע הדברים מחפשת במדבר, באיזה מקום פנוי, מקום שקט, למרות שאנחנו יודעים שהתורה דווקא פונה אל היישוב, אל האדם שגר ויש לו... הוא מחובר אל אנשים, ויש לו חקלאות, ויש לו כלכלה, ויש לו צבא, וכו' וכו'. אבל כאילו הנטייה הרוחנית הבסיסית, זה לחפש את החיבור אל הנשמה, דווקא במדבריות, באיזה מקום כזה של שנטי, מקום כזה התבודדות וכו'. וזה כבר טעות. זה כבר טעות, כי הוא כבר, כי הוא מצא אותה, איפה היא הייתה? כן, מה אתה אומר? מה? שאלה מצוינת. כלומר, זאת קושייה טובה. למה התורה ניתנת במדבר? זאת קושייה. א', יש לה מחירים לקושייה הזאת. השפת אמת ועוד מתמודדים עם הדבר הזה. למה התורה ניתנת במדבר? יש צורך באמת, לפני שנכנסים לארץ ישראל, ליצור איזשהו מצב של קבלת תורה במקום של הקשבה מוחלטת, נקיות מוחלטת, אבל זה רק הראי. זה תחנה זמנית, וברגע שמתאהבים בתחנה הזאת יותר מדי, זה נהפך לחטא. ככה משה רבנו אומר בספר דברים, אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, מספיק, פנו, הוסרו לכם, ובואו הר האמורי ואל כל שכנה וכו', די, מספיק, לכו, לכו לארץ ישראל, אין תורה במדבר, זה היה שלב כזה, שלב הכרחי, אבל רק שלב ראשוני כזה. הוא הולך לבקש את המדבריות, כי התורה פונה, זה נראה מאוד מאוד רומנטי, שבאמת אנחנו נמצא את הרוחניות, איפה נמצא אותה בהודו, במזרח, וזה מקומות שהם... מקומות שאין בהם יישוב, שהם יותר פנויים וכו'. וזה באמת רומנטי. וגם יש בזה צדדים מסוימים, שאם אדם רוצה לפגוש את עצמו, שילך אל המדבר, ואל מקום שקט, ואל מקום פנוי, ודווקא למדבר, ולא אל הצפון נגיד, כי זה... אבל זה רק שלב. בסופו של דבר, התורה, או הנשמה, אמורה להתגלות... הרי מקוצקה היה אומר, אדם צריך לדעת להתבודד בשוק. להיות מסוגל, להיות מחובר אל עצמו, גם אם הוא נמצא בתוך שוק. והתורה בסופו של דבר פונה אל מעגלי החיים הרחבים ביותר. תורה שבעצם הנשמה שאנחנו אומרים לגלות בכל דבר, זה במעגלי החיים הרחבים ביותר, בכלכלה, בצבא, בפרנסה, בעבודה, במשפחה, ביישוב, בקהילתיות. כל הדברים האלו, האדם אמור להיות מחובר אל הנשמה שלו, אל הבת מלך הזאת, ולעבוד דרכה. אבל כמובן, מטבע הדברים, חפשים קודם כל במדבריות. אחר כך ראה אדם גדול מאוד, בואו נקרא קצת, שאינו גדר אנושי כלל, שיהיה אדם גדול כל כך. ונשא אילן גדול, שביישוב אינו נמצא אילן גדול כזה. ואותו האיש שאל אותו, מי אתה? ואמר לו, אני אדם. ותמה ואמר, שזה כל כך זמן שאני במדבר, ולא ראיתי מעולם בכאן אדם. וסיפר לו כל המעשה הנעב, ושהוא מבקש אח של זהב ומבטר של מרגליות. אמר לו, בוודאי אינו בנמצא כלל. ודחה אותו. ואמר לו שהסיעו את דעתו בדבר שטות, כי בוודאי אינו נמצא כלל. והתחיל לבכות מאוד. היינו השני למלכות בכה מאוד ואמר, כי בוודאי בהכרח... הוא נמצא באיזה מקום. והוא דחה אותו, היינו האדם המשנה שפגע, דחה אותו בדבריו ואמר, כי ודאי דבר שטות אמור לפניו, והוא אמר שבוודאי יש. איזה מפגש. הוא פוגש אדם גדול מאוד. אימפריה, אפשר לקרוא לזה, בסדר? אדם גדול, יש לו... והוא נושא עליו עץ. כתוב בזוהר, אברהם אבינו אומר למלאכים, בהקחה פת לחם וסעדו לי בכם אחר תעבור וכו', נכון? איך זה הולך? לינו ורחצו רגליכם, לא, לינו ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. אז כתוב בזוהר, ישענו תחת העץ, אומר להם, תישענו תחת עץ החיים. כן? יש מי שנשען מתחת לעץ, כלומר, יש איזושהי נקודת משען בחיים שלו, שהיא נקודת האמונה, חוויית האמונה, ויש מי שלוקח את העץ, מרים אותו על הכתפיים, כלומר, הוא מנסה כל דבר, להבין, כל דבר, הוא סוחב את הכל, הכל עליו. הכל עליו, הוא לא נשען תחת שום עץ, אלא הוא סוחב את הכל. השני למלכות פוגש כאן אדם גדול מאוד, עוצמתי. הוא אומר לו, תגיד, מי אתה? קודם כל, זאת שאלה, מי אתה? זאת שאלה מהממת, מי אתה? מה זה? הוא אומר לו, אני אדם. כלומר, מה אני? אני מחפש. אני נמצא בתהליך של חיפוש. אדם בגימטריה, מה? זוכר מה שאמרת, מי אמר, אריאל? אני מחפש. הוא אומר לו, וואו. אני נמצא כאן במדבר, אני מלא מלא עוצמות. לא ראיתי כאן אדם. לא ראיתי מישהו שמחפש, לא ראיתי מישהו שהוא, יש לו שאלה. לכולנו יש תשובות. אין לנו שאלות. האדם הגדול הזה יש לו תשובה, הוא יודע הכל, הוא יודע מה צריך, צריך להיות חזק, צריך להיות עוצמתי, הוא אדם גדול מאוד, הוא מאוד מאוד משונה, איננו אנושי, שיהיה אדם. כנראה שרבי נחמן רומז כאן לתרבות מצרים, שהייתה ענקית ועוצמתית, והייתה מלאה בתשובות, אין שאלות במצרים. הכל ברור, הכל זה, מה יש פה לדבר, שיהיה אור, עולה, יורד, הכל זה כלכלה, העיקר זה כסף, מה זה כל ה... כל הבלבולי מוח האלה שמשה רבנו אומר לפרעה, יש לנו אלוהים במדבר, מספיק עם השטויות, תכבד העבודה לאנשים. והיה לי שוב בדברי השקר, בזמן שאתה מדבר איתי פה, היה אפשר לעשות עוד שורה בפירמידות. מה זה כל הדיבורים האלה? מה זה המהות של האדם, והזה, ויש נשמה, ויש רוח. ראית פעם את הרוח? ראית פעם את הנשמה? אתם יודעים שהפרעונים היו נקברים עם הזהב שלהם והכסף. כי הם היו, והיו גם חונטים אותם. למה? נכון, זה כתוב בתורה. למה חונטים אותם? כי אין כלום מעבר, אין שום דבר. אז צריך להישאר עם הכסף, עם הזהב, גם עם הגוף, לא ילך לשום מקום, כי אין כלום מעבר. אז מה זה כל הדיבורים האלה על רוחניות, ועל ממד רוחני שקיים באדם, ועל איזה, מה זה הכל? כן? למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיהם? לכו לסבלותיכם. למה אתם בלבלים את המוח? זה בעצם מה שפרעה אומר להם. בכל מיני עניינים רוחניים של אמונה, ואלוהים נגלה עליכם, וכל הדברים האלו. אני יודע לספור לבנים. אני יודע קש, כן קש, לא קש, מה יגובה הפירמידה. זה... יש לי תשובות. והוא אומר, אין כאן אדם. אין. אל תחפש. אין. כלומר, השאלה כאן היא, כשאנחנו שואלים את עצמנו, זה מה מגדיר אדם? זאת שאלה שהסיקה את גדולי הפילוסופים. מה מגדיר את האדם? מה הופך את האדם? מה מבדיל בין האדם לבין שאר המינים בבריאה? נתנו לזה כל מיני תשובות. האדם החושב, הומו ספניוס, יש כאלה אומרים, האדם המדבר, יש כאלה אומרים, האדם הצוחק, כל מיני איכויות אנושיות שמבדילות את האדם מבעלי החיים, או היום, ממה? מהמחשב. עכשיו המחשבים, חלק מהתחומים המאוד מאוד מפותחים זה בינה מלאכותית. פתחתם חשבון ג'ימל, יש לכם את האותיות העקומות האלה, נכון? שאתה צריך למלא. מכירים את זה? כל מיני שאתה פותח, למה? למה זה? מה? לראות שאתה בן אדם. ולא איזה מכונה פותחת חשבונות ג'ימל כדי לשלוח איזה. אז רואים שכאילו בן אדם, הוא יכול, יש לו איזה אינטואיציה, שהוא יכול... למרות שהאות היא עקומה, את זה מחשב עדיין לא יודע לעשות. אני יכול להבטיחכם נאמנה שברגע הזה עובדים כל מיני האקרים למצוא מחשב שיוכל לפתוח את האותיות העקומות האלה. בסדר? מה מבדיל בין אדם למחשב? מה? תזין למחשב מיליון נתונים, הוא ידע. יש לי איזה חבר שפיתח תוכנת גישור של מחשב. אתם יודעים מה זה מגשר? נותן לך בן אדם, הוא שומע אותך, הוא שומע אותך, הוא שומע את הצדדים, נותן להם מצא לגישור. הם פיתחו תוכנה לגישור. שהוא אומר, יותר טובה מכל מגשר, כי הזינו לו את כל האפשרות. בכל אופן, נחלה כישלון חרוץ, בני אדם לא הולכים על זה. הוא אומר, בוא, תשבו מחשב, תעשו זה, טיק טיק, תלחצו נתונים, כן, לא, כן, לא, כן, בסוף תקבלו תוצאה הכי טובה, בלי טעויות. אנשים לא הולכים, רוצים לראות בני אדם מולם. אז כנראה שאחת ההגדרות, או לפחות ההגדרה של עם ישראל, האדם, מה שמבדיל את האדם מבעלי החיים, זה האדם המאמין. אבל הוא אומר לו, אין כאן אדם. אין. אנחנו עסוקים ב... להגדיל את הדבר הזה שנקרא אדם, לנפח אותו עוד ועוד ועוד. להגיד משפט כמו, משפט של פרעו, לי יאורי ואני עשיתיני. איך המשפט הזה בעיניכם? מופלא, לא? היאור הוא שלי ואני עשיתי את עצמי. זה עולם שאין בו אלוהים. שיש בו רק אדם. כאילו אדם שמנפח את עצמו. אז הוא אומר לו, אני, כאילו יש כאן ויכוח מי האדם. האדם הגדול אומר לו, אני, זה מה שיש, זה מה שאתה רואה, זה מה שיש. גוף, תאוות, יצרים, זה מה שיש. הוא אומר לו, לא, אני אדם, אני מחפש איזו משמעות נוספת, רוחנית. הוא אומר לו, אחי, אין. שכח מזה, כאילו, עזוב. אין. מכרו לך שטויות במיץ עגבניות. אין דברים כאלו, חבל לבזבז את הזמן על כל מיני רומנטיקות של שאיפות, רוחניות, כאלה ואחרות. לא תמצא, עזוב, רד מזה. בוא, תתחיל לנהל פה את העניינים בעולם הזה, כי זה מה שיש. הוא אמר לו, ודאי לא נמצא כלל, ודחה אותו, אמר לו שהסיעו דעתו בדבר שטות, כי ודאי לא נמצא כלל. והתחיל לבכות מאוד. בכי זה דבר חשוב. מי בוחר ראשון בתורה? מי?
הגר.
ועד היום אנחנו אוכלים אותה מהבכי הזה. כן, מצטערי. מי בוכה אחריה עוד פעם? רצת אחי, מה? ישמעאל, הוא בוכה, כתוב שהוא בוכה? לא כתוב שהוא, לא זוכר. לא, היא אמרה, לא, אמרה, אל יראה במות הילד. בקיצור, רוב הראשונים שבוכים בספר בראשית זה דווקא הרשעים, לצערנו הרב. יש 10 בכיות בספר בראשית. הראשונה זה אגר, אחר כך עשיו בוכה. לא, כן, נכון, כן. לא כתוב שהוא בוכה, כתוב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. כאילו, יש איזה עניין, אבל שם קו קטנה, כן, כבר תזכן. עשיו בוכה. כן, אז אני אומר, אגר בוכה, אחר כך עשיו בוכה, ואז יעקב בוכה כשהוא פוגש את רחל, נכון? ומה? איפה כתוב שהיא בוכה? לא, זה היה כבר, אתם פירשתם, מה? מנה להרקות הכוונה פשט, שהיה לה עיניים יפות, הייתה יפה, בעיניה. ואחר כך כל הבחיות האחרות זה יוסף. הוא הבכיין הגדול של ספר בראשית, כן, לחיוב כמובן. על מה יושב בכי? כן, זה רגע, אבל מתי בכי מתפרץ? על מה יושב בכי? מתי אנחנו בוכים? מה הצורך הנפשי המדהים הזה בבכי? בעלי חיים לא בוכים. איך? לפרוק. לפרוק את מה? כלומר, כשיש כאב, כשיש חוסר כאב, כלומר, כשנוצר, איך? עוד רגע, כשנוצר לנו איזשהו כאב, אם אני מקבל את זה מכה קטנה באצבע, זה שטויות, לא יבכה. רק זה ייגמר באיזה מילה לא יפה אולי, אבל אם אני חוטף איזה משהו שהוא יוצר אצלי פער עצום בין פנים לחוץ, בסדר? חיסרון גדול מדי, אפילו כאב מדי, חיסרון גדול מדי, אז המנגנון האנושי לגשר על מה שקיים בתוכי מול החיסרון שאני רואה בחוץ, מנגנון האנושי המופלא זה בכי. שכשטיפה תעיינו בעניין הזה, זה דבר מופלא מאוד. איך כאילו אנחנו, זו תופעה גופנית משפיעה על הנפש. לכאורה זה לא קשור. איך גוף יכול להשפיע על נפש? איך זה יכול להיות? גוף זה גוף, ונפש זה נפש. אם אני אוכל, אני לא אהיה עצוב. אם אני בס ודר, אני לא אהיה שמח. מה זה קשור? בכי וצחוק. הם הרי, זה תאומים זהים כמעט, אפשר להגיד, יש אנשים שמגיבים על בשרות קשות בצחוק. יש אנשים להפך שמגיבים על משהו מאוד מאוד שמח בבכי, כן? לפעמים יש כל מיני חתונות שהקלה בוכה, זה נראה כי הילדים שלי נורא נבלים, זה הקטנות. אבל הקלה בוכה היא עצובה שמתחתנת, יש לה איזה חתנה עם איזה מחשף או משהו כזה. לא, זה ממש תגובות קרובות זו לזו. זה מין פער כזה במה שקיים בתוכי ואני יודע שהוא קיים, לבין המציאות שאני פוגש בחוץ, והיא מייצרת משהו הפוך. איך נראה בן אדם, כן, שפגש בפנים, הוא כבר ראה אותה, את בת המלך, הוא יודע שישנה בוודאי, אבל מכל עבר משדרים לו, אין דבר כזה. אתה מדמיין. אין דבר כזה, זה לא קיים. התשובה היא, בכי. בכי זה חוויה של אמונה. הזכרנו בשבוע שעבר שהאמונה היא לא שכל ולא רגש, היא חוויה מאוד מאוד עמוקה, של מפגש. בסדר? תראו לצלכם שהלכתי ברחוב ופגשתי מישהו, פגשתי אותו. כאילו, זה לא... כן, אני אספר לכם עכשיו את הטראומות שלי מהילדות, כן, אבל אני זוכר שקנו לי פעם איזה חולצה כזאת חדשה בגן הילדים, שהייתי בגן. חולצה, קנו לי חולצה חדשה של מכבי תל אביב, כי זה גופי, מכבי תל אביב, וזה אז היה שחקנים אחרים מאשר היום, כן? כל כך התלהבתי ששיחקתי בכל היום. אבל למחרת הלכנו לגן, ומי שהיה לו חולצה חדשה, הוא היה צריך להגיד שיש לו זה, ואומרים לו, תתחדש. אז אמרתי לגן, את החולצה שלי חדשה. אמרתי, לא נראה לי, כנראה כבר שיחקתי בה, אמרתי לי, לא, זה לא נראה לי חדש. והיא לא נתנה לי להגיד. עכשיו, איך תוכיח? מה אתה... באמת היא קצת הריחה לו זה, כי שיחקתי יום שלה, אבל אני יודע שישנו בוודאי. אז מה עושה ילד בגן שהוא זה? התחלתי לבכות, כן. עד היום לא התאוששתי מזה, אני צריך פסיכולוג דחוף. אז... כלומר, אתה פגשת, זהו. זאת חוויית האמונה. השכל ינסה לתאר את זה, ינסה... איך אומרים אצלנו בסלן, כן? נגיד, היית באיזה הופעה, משהו זה. עכשיו אתה מדבר עם חבר שלך, אתה שומע אחי? אתה תספר לו, היה מטורף, היה פסיכי, היה פסיכי, איזה מילים מוזרות. לתאר שאני בעצם לא יכול לתאר לך מה היה אם לא היית שם בעצמך. אנחנו בנויים על זה, השכל הוא מוגבל, הוא חלקי, הוא חסר. כשהוא בא לתאר מפגשים של חוויה, איך אני אתאר כמה אני אוהב את אשתי, איך אני אתאר כמה אני אוהב את הילדים שלי, איך אני אתאר כמה אני אוהב את עם ישראל, לא משנה, או כמה אני אוהב, איך אני אתאר את זה? מה, כמו מה? אני אתרגם את זה לכמויות? אני אתרגם את זה? למה אני אתרגם את זה? אי אפשר. אני אומר למישהו, תקשיב, הדבר הכי שאני יכול להגיד לך שאני מאחל לך להתחתן ולאהוב את אשתך, ואז תדע מה אני מרגיש. כשבלדו לך ילדים, אז תוכל לדעת מה... אי אפשר לתאר, תגיד. לפעמים אנשים היית באיזה, נו, אז איך היה? נו, אז תספר, אז מה היה? כן. שאלה, סליחה, אולי הכי מפגרת ששמעתי בחיים, כשנולד הילד הראשון, אז איך זה להיות אבא? מה אני אמור להגיד עכשיו? מה? איך זה? תקשיב, לפני כן זה היה 8, עכשיו ככה 9.5-10. מה השאלה? איך אתה אמור להגיב לשאלה כזאת? יש דברים שאתה אומר, אז אתה עונה כזה, שתף פעולה, וואלה, באמת מגניב, אבל אי אפשר להכניס את זה למילים, נכון? זה דברים שאתה לא יכול לתרגם אותם למילים, איך היה? אז או שאתה אומר מילים כאלה הזויות כמו מטורף, פסיכי, מגניב, או שאתה אומר, החכם בעת הידום. האמונה, הרב קוק אומר את זה, רבי נחמן עוד, היא לא שכל ולא רגש. בספירות, בקבלה, האמונה נמצאת בכתר. אתם יודעים מה זה כתר? אתם יודעים מה זה כתר? כתר, כתר זה, כן, כתר זה הדברים שאנחנו הכי חווים אותם, הם הכי חזקים אצלנו, ואין להם הסבר. אין להם הסבר. איזה צבע אתה אוהב? מוסקטו. למה אתה אוהב צבע לבן? תגיד, תענה. למה? לא יודע, ככה. איזה טעם אתה אוהב? מתוק. למה אתה אוהב מתוק? ככה. איזה מוזיקה אתה אוהב? כלי נגינה, איזה כלי נגינה אתה נמשך? עשיתי, למה? למה לא מזרחי? ככה. ככה זה לא תשובה אומרים לילדים. ככה זה כן תשובה אומרים למבוגרים. כתוב בספרים, ככה זה ראשי תיבות, כתר כל הכתרים. זה התשובה הכי עמוקה שיש. זה האמונה. תסביר לי, לא יודע להסביר לך, איך אני אסביר לך למה, למה הוא אוהב לבן ואני לא סובל לבן? הוא אוהב לבן ואני אוהב כחול. עושה ביחד דגל ישראל. ככה. זה האמונה. יש לה כתר שלושה ראשים, אמונה תענוג ורצון, האמונה היא הכי עליונה. אז התגובה היחידה כשאני נתקל במישהו שלא מכבד את חוויית האמונה שלי, התגובה היחידה היא לבכות, כי זה בלתי נסבל. אני בפנים חווה כולי את את החוויה הזאת, ואני לא מצליח לתרגם אותה, לא מצליח להעביר אותה הלאה, לא מצליח לשתף בה, ועוד מזלזלים, אומרים, תקשיב, זה לא קיים, זה לא שייך, זה לא... אז התגובה היחידה היא בכי. על זה זה יושב. טוב, עכשיו הוא מנסה להוכיח לו שאין. לא, בוא תראה שאין. אמר לו האדם, להשנין המלכות, לדעתי שטות. אך מחמת שאתה מתעקש, הנה אני ממונה על כל החיות, אעשה למענך ואקרא לכל החיות, כי הם רצים את כל העולם, אולי תדע אחת מהם מהר ומבצר כנל, וקרא את כולם מקטן ועד גדול כל מיני אחד ושאל אותם, וכולם השיבו שלא ראו. אמר לו, ראה, ששטות סיפרו לפניך. אם תשמע שוב לאחוריך, כי ודאי לא תמצא, כי איננו בעולם, והוא הפציר מאוד ואמר, שבהכרח הוא נמצא בוודאי. תגיד לי איך היה אחר כך. תגיד לי איך היה. כנראה, תראו, רבי נחמן, בעוד מקומות, הוא יש לו מלחמה גדולה עם הדקטרים, עם כל החכמי המדע והפילוסופיה וכו'. הוא אומר, העיקר אמונה, העיקר הפשטות וכו'. כמובן שהוא מקצין את זה מאוד, רבי נחמן, כי יש לו איזה, יש לו איזה עמדה לומר, אבל, וגם היום הדברים טיפה השתנו. היום הדברים טיפה השתנו, אבל בעבר המדע היה עסוק בלהוכיח שאין אלוהים. כלומר, כל האג'נדה המדעית הייתה להוציא דברים מהתחום המיסטי, האלוהי, הבלתי נתפס, פשוט להסביר אותם. כלומר, אם בעבר אנשים, כשראו ברק, היו בטוחים שאלוהים עצבני, ולכן עוד שנייה עוזר, היום אנחנו יודעים שזה מתחים חשמליים בענן, ועננים עושים ככה, וענני קולומבירוס, איך שקוראים להם, יש מתח וזה. אם בעבר, כשהיה רעמים, אנשים חשבו שעכשיו, אלוהים, עוד שנייה, עושה לנו, הם יודעים שזה התנגשות של... אם בעבר, כשהיו רואים מטאורים, היו בטוחים שעוד שנייה העולם חרב, הם יודעים שזה... המדע, המדע מסביר, צונאמי, פעם היה צונאמי, זה בטוחים, הם יודעים שצונאמי זה לוחות האדמה, טקטונים שזזים בים וכו'. המדע הולך ומסביר את התופעות הטבעיות, ובעצם מוכיח שהכל טבע. הוא קורא לו לחיות, כלומר, לביולוגיה. מדע החיות. אבל בוא נבדוק בטבע אם יש אלוהים. בוא נבדוק. בוא נבדוק אם יש נשמה, בוא נבדוק אם יש דבר כזה, נפש, בוא נראה. אז לפחות, גם היום. אולי אני אגיד משהו קטן, אני פיזיקאי ממש קטן, כלומר, אני אפילו, ודאי שאני לא פיזיקאי, אבל מה שאני יודע בפיזיקה זה לא הרבה, אבל אפשר להגיד שהעולם המודרני, השיא של העולם המודרני זה הפיזיקה של ניוטון. כלומר, זאת פיזיקה מאוד מאוד מסודרת. היא מסדרת את הכל, כל חוקי התנועה, כל חוקי הכבידה, הכל מסודר. כלומר, ניוטון הצליח להסביר איך התפוח שנופל לו על הראש, קשור לגאות ולשפל וקשור לים, הכל כאילו העולם מהודק ומסודר, והכל ברור, אין שום בעיה, למרות שדרך אגב ניוטון בעצמו היה אדם מאמין. אז כאילו, הכל סגור. העולם הוא מערכת סגורה בתוך עצמה, תחומה. אין בה מקום להתערבות אלוהית, כלומר, אתה לא רואה נשמה כאן. היום הפיזיקה כבר יודעת שזה פיזיקה אחרת לגמרי, מדברים היום מושגים רוחניים לחלוטין בפיזיקה, קפיצות זמנים, קפיצות ממדים, אור ו... איך אתה מתנהג אל החלקיק, האם הוא חלקיק או גל, ברמות הגבוהות של הפיזיקה במאמרים זה עניינים כבר חצי רוחניים, מופשטים לגמרי, ברור שיש שם כוחות רוחניים, החלקיק האלוהי וכולי, היום כאילו התיאוריות המובילות הן תיאוריות המפץ השחור, שבעצם מדברות על עולם נברא. חלק מהפוסט זה גם הוביל אותנו שם, אבל המדע, ודאי איך שרבי נחמן הכיר אותו, היה בעצם עסוק להוכיח שאין. מה אתה רוצה? זה כל כך סגור, כל כך מדויק, כל כך איזה, הנה. העולם הוא, יש מין, הוא מת, נולד, חי, קיים, פרר, עבד, הכל סגור בפנים. אין. כולם השיבו שלא ראו את הנקודה הפנימית הזאת שנקראת בת מלך. כן. אנחנו כל כך משוחדים, אתה יודע כבר שאנחנו מרוב בזה, אבל ברוך שהמסקנה המדעית של העולם, של אריסטו וכו', זה שהעולם קדמון, לא נברא. כלומר, אין פה... זה היה, זה תמיד היה, זה תמיד עובד, זה לא משתנה, תמיד יש גאות, שפל, זה מעגל סגור. העולם הוא קדמון, ככה אריסטו הגיע למסקנה, העולם קדמון. תסתכל, תראה. למה להניח שהאדם הוא שונה מכל הטבע? מישהו חושב פה שללוויתן יש לו איזה נשמה, יש לו איזה... לוויתן חי, 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 חי. עד שהוא מת, וזהו, נגמר, היה, הלך. סוס ים, חי חי, סוס רגיל, פרה, אותו דבר. אז האדם הוא יצור משוכלל. טיפה יותר חכם, אבל למה להניח שיש בו איזה מין שאר רוח מיוחדת? הוא חלק מעולם הטבע. כולנו כאן חלק מעולם הטבע. במיוחד לפי התיאוריות ההתפתחותיות שהאדם מתפתח, מי. אנחנו חלק מעולם הטבע, ואין שום סיבה להניח, מעבר ליכולות המיוחדות שלנו, השכליות, כאילו שאנחנו משוכללים יותר, אבל למה להניח שקיימת בנו איזושהי, ככה אומר עולם הטבע, למה להניח שקיימת בנו איזושהי מדרגה אחרת, יש דומם, צומח, חי, מדבר, זהו, נגמר הסיפור, אבל זה חלק מהרצף. לא, 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 לא מצאנו מדרגה חמישית, כאילו אומר הזה של בעל נשמה. אין. יש נפש, משהו שהוא מחייב, וזה, זה הכל. ובמילא שום דבר לא נשאר פה אחרי. הכל הולך אל אבדון, אל המוות, וזה הכל. מין מחזוריות כזאת, שאין בה הישארות הנפש וכו' וכו'. עכשיו תבינו, הזכרנו את זה גם באחד השיעורים הראשונים. העולם כזה זה עולם שבו, אם בעצם האדם מאמין, סתירה כאן, אבל אם האדם ככה הוא חי, אז המקצוע הרצוי בכזה עולם זה להיות צייד. הזכרנו את זה כאן בעבר. כן? כי אין לי איזה שאר רוח מוסרי, איזה נשמה, איזה חלק אלוהים ממעל. אני פשוט היצור הכי משוכלל בתוך מערך הבריאה. אז אני צריך לנצל את זה. וזה לא רק סיפור של נמרוד. זה סיפור של גרמניה הנאצית לפני 70 שנה. הנאצים אומרים, המצפון זה המצאה יהודית. היהודים המציאו את המצפון. המצפון מעקר אותנו מהעוצמה. הביטויים שהנאצים משתמשים בהם, זה ביטויים שלקוחים הישר מעולם הטבע. פשוט תעתיקו את חוקי הגזענות הנאצית, זה העתקה מחוקי הטבע. אנחנו זקוקים ללובן אריה, שטח מחיה. שטח מחיה לרייך השלישי, מאיפה לקוח המושג שטח מחיה? מבעלי חיים, לאריה שטח מחיה, הרי כל היום בעלי חיים רבים על שטח מחיה, נכון? החזק, הגזע החזק הוא הגזע השורד. איפה אתם מכירים את זה? מה? הטבע. מותר לחזק לטרוף את החלש. זה לגיטימי, זה לא בעיה. רק אנחנו בתור בני אדם, יש לנו את הקטע שאנחנו ראינו את מלך האריות, ונראה לנו שסימבה הוא צדיק, וסקאר הוא רשע. נכון? אתה לא מבין מה אני מדבר, אני רואה. אתה מתאמן, אה? לא ראית אצל ההורים מדי פעם ככה, איזה משהו. אבל זה רק אנחנו חווים את זה ככה. הם אותו דבר, הם שניהם לא צדיקים, הם לא רשעים. אריה, זה אריה? זה משהו ככה, הוא למד להתנהג. אנחנו יותר נוחנו להזדהות עם האריות, ואנחנו שונאים את הצבועים. נכון? הצבועים, זה אריה, זה צבוע, וכל אחד עושה את התפקיד שלו, ואין שום הבדל בינו לבינו. זה הכל השלכות שלנו על בעלי החיים. נכון? הקריש המלטאות, הוא נראה לנו רשע מרושע, והדולפין הוא כזה חייך חמודה, והוא מחייך, אבל הדולפין הוא רוצח לא פחות מהקריש, הוא אוכל לא פחות דגים ממנו. הוא לא פחות זה. מה ההבדל שהקריש אוכל כלב ים והדולפין אוכל דג? זה רוצה לחיות, זה רוצה לחיות. והלוויתן הוא הכי, הוא בשלוק אחד הוא לוקח את כולם. מה אתה רוצה להגיד עכשיו? כן.
גם אנחנו אוכלים
בעלי חיים. נכון. אבל זה לא היה ראוי להיות ככה. אז נכון? אז בעולם של נמרוד או בעולם של גרמניה הנאצית, זה הטענה. שטח מחיה החזק, לא צריך להרגיש שום בעיה עם זה שהוא הורג את החלש. לא צריך להרגיש עם זה שום בעיה. ככה העולם מתנהל, זה עולם הטבע. החזק מנצל את החלש, גוזר לו את השערות, לוקח לו את השיני זהב, לוקח לו את הנעליים, שולח אותו להשמדה, וממשיך הלאה לאכול את הכוס קפה שלו ואת העוגה כרגיל. כמו שאחרי שהאריה גומר לאכול את הזברה, הוא לא הולך, עושה וידוי. אוי, רצחתי, אשמתי, בגדתי. הוא יושב מתחת לעץ, מבסוט מהארוחה, וכשהוא רואה עוד פעם, הוא יוצא לזברה הבאה. זה בדיוק המושגים מעולם הטבע. ואומרים הנאצים, המצפון זה המצאה יהודית, זה המצאה של החלשים. זה המצאה של החלשים. שרוצים, זה ממצאים את המושג הזה שנקרא מצפון. אין מצפון, אין מוסר. אמר הימלר, אכן ברברים אנחנו. וכשהוא נותן נאום לחיילי האס-אס, אחרי שהם, הרי תחילת השמדת היהודים, המסיבית מתחילה במבצע ברברוסה. ב-1942 גרמניה הנאצית פולשת לרוסיה, כלומר לשטח פולין שהיה בשליטה רוסית, מזרח פולין, ומתקדמת לכיוון רוסיה, ושם יש הרבה מאוד אוכלוסייה יהודית, למעלה משתי מיליון יהודים, והם הורגים אותם על ידי עוצבות המבצע איינזס גרופן. לוקחים יהודים, עיירה, מובילים אותם ליער, בורות, יורים. אז יש נאום שהוא נושא, הימלר, עם השם וזיכרון, נושא לפני קציני האס-אס, הוא אומר, תקופה מפוארת זו בתולדותיו של העם הגרמני, תישאר לנצח סוד כמוס בינינו. לא נוכל לדבר על זה עם איש. אכן ברברים אנחנו. כך הוא אומר. תקופה מפוארת, תקופה... זה, לא, אי אפשר לדבר, כי לא מבינים אותנו, אבל זה... זה לא קרה אצל נמרוד, זה קרה כאן ועכשיו, מבחינה היסטורית, 70 שנה. ככה הם מתייחסים ל... אין אדם, אין מצפון, אין מוסר, אין נשמה. האדם הוא פסגת הפירמידה של עולם הטבע. ובעולם הטבע אתה מסתכל, אתה רואה? החזק שורד, החזק טורף. אין רחמים, ואין מכילה, ואין הזדמנות שנייה, ואין תשובה, ואין כלום. זה הכל. ודרך אגב, לא רק הארי טורף את ה... כאילו, זה לא רק בין המינים השונים. יש... ראיתם פעם סרטים כאלה שנה של הגיאוגרפיק על עדר גנוז או תיאור שמנסה לעבור איזה נהר. יש שם תנינים גם. הם פשוט שואטים, והם דורסים את מי שחלש בתוכם. הם, כל אחד רוצה לעבור, והם דורסים. ככה זה עובד. אז למה שאנחנו נעבוד שונה? בקיצור, אומר לו, אחי, תשכח מזה, אין את זה. אין את מה שאתה מחפש. הנה, בוא תתקל בעולם הטבע, הגס, תראה שאין אין שום... אתה מסכים, זיו? אתה עייף, נראה לי. בוא נראה עוד טיפה. אמר לו, הפציר מאוד ואמר, בכך הוא באמצע. אמר לו האדם המשונה לשני למלכות, הנה במדבר נמצא שם אחי, והוא ממונה על כל העופות, ואולי יודעים במחמת שהם פורחים באוויר בגבוה, אולי ראו הר ומבצר, ותלך אליו ותאמר לו שאני שלחתי אותך אליו. והיה לך כמה וכמה שנים לבקשו. עוד פעם, בתקופה ארוכה, תכף ננסה להבין מי זה האיש של העופות. מצא אדם גדול ונשא אילן גדול וישאל אותו גם כן כנעל וישאילו כל המעשה ושכיב של החוב והוא דחה אותו גם כן כי בדיין הוא נמצא והוא הפציר אותו גם כן. קרא את כל העופות, שאל את כולם מקטן ועד גדול וישיבו שאינם יודעים מהר ומבצר. אמר לו, אתה רואה שבדיין איננו בעולם, אם תשמע לי שוב לאחוריך, כי בדיין איננו. והוא הפציר אותו ואמר שבדיין ישנו בעולם. למה רומזים העופות? מה אתם אומרים? אפשר פרש חופשי. מה? דתות אחרות. זה ודאי יותר גבוה. מה זה? הם רואות הכל. כלומר, יש כאן איזה נקודת תצפית. אפשר לפרש שזה, אני חושב שהוא מדבר כאן על ההיסטוריונים. כלומר, איזה נקודת תצפית שעולה רגע למעלה ובוחנת תהליכים. האם ניתן מן ההיסטוריה ללמוד על קיומה של איזה נשמה, קיומה של איזה בת מלך? גם לא. ההיסטוריה של האומות, היא מעגלית, וגם היא סגורה בתוך עצמה. אומה עולה, 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 מגיעה לפיק, יורדת. יש אימפריות ששלטו שאי אפשר היה להאמין שהם ירדו, הם ירדו. טורקיה העותמנית, ברית המועצות, רומא כמובן. ומה שמניע אומות זה תמיד כלכלה. אין איזה משהו שאתה אומר, מישהו שמביא איזה בשורה לעולם, איזה מה. תמיד זה מלווה בהמון המון אכזריות. אתה מסתכל מלמעלה ורואה את תולדותיהם של העמים מנקודת תצפית עליונה. הוא אומר, אחי, אני חייב להגיד לך, אין. פשוט אין, אני רואה. כמה רשע, כמה רוע, כמה מלחמות, כמה אינטרסים, כמה אגו, כמה שנאה, כאילו, אתה מחפש דבר שהוא לא קיים. חלק מהאומות מתחפשות יותר טוב וכותבות על הדולר in God we trust. חלק מתחפשות פחות טוב ואומרות בצורה מפורשת מה הן חושבות. אבל אני לא רואה. המגמות ההיסטוריות אינן מצביעות על קיומה של נשמה, של בת מלך. מצביעות על קיומם של אינטרסים, על קיומם של... מה התגובה? בכי. אנחנו כאן מגיעים לאיזשהו דילוג, שנדבר עליו בעזרת השם בשבוע הבא, על התפקיד לא רק שלנו כיחידים, ובקשר שלנו עם הבת מלך, עם הנשמה, אלא על התפקיד של האומה הישראלית, של עם ישראל. מה תכלית עם ישראל, מה תכלית הופעתו על הבמה ההיסטורית? מה התפקיד המרכזי שלנו? ומה תביעת האומות מאיתנו? אבל את זה בזאת השם נראה כבר בשבוע הבא. אברך אתכם בכל הברכות כולם, יהיה לכם לילה טוב ושבוע טוב, חזקו ואימצו, חי וראי. השיעור הזה הוקדש לעילוי נשמתה הטהורה של הגברת רחל הדרוק, השם מקום דבר שנרצחה היום, לפני 24 שנים, זה אח שלה שהיה כאן, בפיגוע באזור שילו, על שמה הוקמו היישובים שבות רחל ורחלים, נפשה בטוב תלין וזרה ירש ארץ. אמן.